שלום וברכה. אנחנו ממשיכים סדרה של השיעורים שנקראת אמונה ברורה, שהיא עניינה לנסות לבדוק את אמונה מבחינה רציונלית, הגיונית, שזה לא משהו שאנחנו מרגישים בלב, האמונה, וזה לא איזושהי תחושה עמומה כזאת שאנחנו חושבים, ולא שאנחנו סומכים על זה שכולם אנשים חכמים וטובים וגדולים ורבנים גדולים מאמינים וסבא שלנו וסבתא הייתה מאמינה, אלא אנחנו רוצים להבין את האמונה מבחינה רציונלית, לוגית, וכמובן לא רק, אבל גם מבחינה הגיונית, ולבדוק האם אכן אמונה היא נכונה או לא. ואנחנו התחלנו כבר סדרה הזאת, כבר היו כמה שיעורים, והיום אנחנו נדבר על מתח שיש בין תורה ומדע. כידוע, הרבה אנשים מדברים על זה שתורה סותרת את המדע, או להפך, מדע סותרת את התורה, וכולם יודעים שיש אי התאמות וסתירות בין תורה ומדע. ואני רוצה להגיד שלעניות דעתי זה קשה מאוד לדבר בשם המדע, כמו שזה קשה מאוד לדבר בשם התורה, כי מדע זה נושא מורכב ורחב ויש בו המון המון מגוון דעות שונות. אנחנו בדרך כלל מכירים את דברי תורה מאנשים שהם לא לגמרי מקצוענים, כאילו, ואנחנו יודעים, אמרו לנו בבית ספר שתורה אומרת כך וכך, בלי להעמיק בנושא. אותו דבר גם במדע. כל מה שאנחנו יודעים בדרך כלל שמדע אומר, זה, שמעתי את זה ממורה לביולוגיה, או מעיתונאי בעיתון שכתב שם שכל מיני דברים שסותר לי בלב את האמונה. אבל באמת לא יודעים את זה מאנשי מקצוע ממש, אלא ככה, מסביבה, שכך, מקובל לחשוב, מקובל לומר שמדע אומר כך וכך. אבל זה ממש, ממש לא נכון. קשה מאוד לדעת משהו על מדע בלי להיות מומחה, ממש מומחה עמוק בתוך התחום, לעסוק בו באופן מקצועי. אולי אני אתן לכם כמה דוגמאות כדי שנראה שהסתירות הללו ומה שאנשים מדברים לרוב הן מופרכות. למשל, גיל העולם. כן, כולם יודעים שלפי מדע העולם שלנו קיים פחות או יותר 14 מיליארד שנה, והנה תורה אומרת שהעולם שלנו קיים 5774 עוד מעט שנה. והנה יש סתירה ברורה, איך אפשר ליישב, ומי כאן צודק, כמובן שמדע, כי הם בודקים, יש דברים ניסויים, ובודקים את זה בהרבה בחינות, ותורה רק אומרת משהו, אז הנה יש סתירה. אבל אמירה הזאת שהעולם שלנו קיים 14 מיליארד שנה, זאת אמירה, כמו שאמרתי קודם, זה של עיתונאים, או של מורה לפיזיקה. באמת, אנשי מדע אף פעם לא יגידו דבר כזה. מישהו שהוא מומחה בתחום אף פעם לא יגיד דבר כזה. הוא תמיד יוסיף, יגיד, 14 מיליארד שנה על פי הנתונים המצויים בידינו. כי איך אתה יודע שזה 14 מיליארד שנה? יש כל מיני דרכים לספור. דברים שנמצאים בכדור הארץ, סופרים את זה על פי, נגיד, פחמן 14 מפורסם, דברים בחלל, אז רואים שם של תזוזות של גלקסיות, ספקטרום של דיופון, של כל מיני שם תזוזות. בסדר, כאילו יש כל מיני אפשרויות לספור לדעת מספר מסוים, אבל זה נתונים שנמצאים בידינו. ואם נתונים משתנים, אמצעים מתחלפים, פתאום אנחנו מגלים אמצעי לספור אחרת, אז כל החשבון הוא יהיה אחר לגמרי. לכן מדען אמיתי לא יגיד שום דבר שזה סופי, חד משמעית, ככה זה, 14 מיליארד שנה, נקודה. ואכן, באמת, יש גם במדע חלוקי דעות בנושא הזה עצמו. יש כאלה שבאמת אומרים אכן ככה, ויש שאומרים שזה הרבה יותר צעיר, אולם הרבה יותר צעיר ממה שאנחנו חושבים. למשל, יש מדען מפורסם, ידוע בשם רוברט ג'נטרי, שהוא טוען שצריך לספור את העולה, את הגיל של החפצים, לא על פי פחמן 14, זאת אומרת שזה תהליך התפרקות של חומר שנמצא בכל החומרים שיש, שהוא פחמן, שהוא מתפרק, קצב ההתפרקות שלו קובע מה הגיל של הדבר הזה. אפשר ככה באופן די מדויק לספור המון המון דברים, בצורה ממש מדויקת. אבל כל הנתונים שאנחנו יודעים אותם וסופרים אותם, זה רק במאה השנה האחרונות. לא ידעו ולא ספרו שום דבר לפני, אפילו לפני 70 שנה. לא היה דבר כזה פחמן 14. לא ידעו מה זה, לא ספרו את זה ככה. כל מה שמדידות שישנם אצלנו בידיים שלנו, זה על 70-100 שנה האחרונות. ועכשיו לוקחים את הנתונים שהתקבלו במשך התקופה של 70 שנה, ועושים אקסטרפולציה, מה שנקרא, זאת אומרת, השלכה והחישוב לאחור, ואז אתה מגיע למספר מאוד מאוד גדול של, של מיליארדי שנה. אבל זה רק כשלוקחים בחשבון שנתונים שהיו לנו ב-70 שנה האחרונות לא השתנו במשך מיליוני ומיליארדי שנה אחורה. אבל אם היה שם קטליזטור באמצע, לא משנה איזה, יכול להיות קטליזטור טבעי שהאיץ כל תהליכים של השינוי, אז החישוב הוא פשוט לא רלוונטי. וכל מה שאנחנו סופרים זה רק יוצאים מתוך הנחה שזה אותם הנתונים שעכשיו ככה הם היו 14 מיליארד שנה אחורה. ואין על זה שום ביסוס, זה הנחת יסוד. עכשיו יש, אז כמו שאמרתי, מדען אחר כמו רוברט ג'נטרי, הוא אומר שלמה אתה סופר על פי פחמן 14? בוא אני אעשה לך חישוב על פי חומר אחר שנקרא פלוטוניום 238, לא משנה. אתה יכול לעשות אותם החישובים, אותו דבר, בדיוק מצוין, כמו שפחמן 14, רק עם פלוטוניום 238. וכשהוא סופר את זה לטווח קצר של השנים, כמו שאנחנו עכשיו סופרים, הכל יוצא מדויק. אבל אם הוא סופר את זה אחורה, אז יוצא שהעולם הזה קיים, לפי דבריו, 7,000-8,000 שנה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא 14 מיליארד שנה? אנחנו התרגלנו ככה לחשוב. אבל אנחנו לא יודעים מה היה לפני שנים עברו. הוא מגיע למסקנה שזה 7-8, קרוב למה שיהדות אומרת. אולי אם ייתנו לו מספיק תקציבים, אז הוא ילמד עוד יותר, ואז הוא גלה שזה 5,774. נכון הוא, וזה חייבים לומר שכמעט כל אנשי מדע נגד רוברט ג'נטרי בצורה חד משמעית. לא מסכימים איתו. מעלים קושיות לשיטתו, ואין לו מה לענות על כמה קושיות שהם מעלים. זה לא, יש כאלה ויש כאלה. לא. 99% אומרים דעה של 14 מיליארד שנה, ואחוז אחד בקושי אומרים מה שאומר רוברט ג'נטרי. אבל כידוע, אמת לא נקבעת על פי רוב. לא על פי הצבעה אנחנו נקבע את מה נכון ומה לא נכון. וכידוע, רוב גדולי המדענים בעולם שעשו מהפכות, תמיד היו במיעוט. כולם היו נגד קופרניקוס. כולם היו נגד גלילאו. כולם, זה נגד לובצ'בסקי. זה טבע הדבר. הרוב לא קובע. עכשיו, אני לא אומר, בטח רוברט ג'נטרי צודק, כי זה קרוב ליהדות. בכלל לא. למה אני לא אומר את זה? כי אני לא מדען. אני לא מתמצא בתחום הזה. למרות שלמדתי המון מדע. אבל אני אומר לכם בבירור, זה, אני לא מבין במדע כלום. פשוט כלום. זה שיש מישהו שהוא פרופסור לפיזיקה, זה לא אומר שהוא מבין בפיזיקה. זה אומר שהוא מבין בתחום שלו בפיזיקה. אם הוא פרופסור לפיזיקה הידראולית, והוא מומחה להידראוליקה, הוא לא מבין כלום בפיזיקה קוונטית או בפיזיקה אופטית. זה לא מעיד כלום. אתה צריך להיות מומחה ממש ממש בדבר הזה. לא שאתה מתעניין. אני מתעניין הרבה, ואני לא מבין בזה שום דבר. אז מניין לי דעה מי צודק ביניהם? לכן כל המדענים רציניים אומרים, זו דעה. כמובן דעה על פי נתונים המצויים בידינו. גם זה וגם זה. מי צודק? לא משנה. העיקר כאן זה שאנחנו לא יכולים לומר משהו, ביטוי העממי, הפשטני הזה, של המדע אומר, או לפי מדע העולם שלנו. אתם יודעים, הביטויים עלה זה ביטויים שאנשים שפשוט לא מבינים בזה, לא מתמצאים. לכן אי אפשר לומר שיש סתירה בין תורה ומדע, כי מה זה מדע? מי הוא זה שמדע? אותו דבר אפשר להגיד גם על תורה. מי הוא זה שמייצג תורה? אנחנו אומרים, לפי תורה העולם שלנו קיים 5774 שנה. האומנם? איך אנחנו יודעים את זה? מי אמר? טוב, יוצא שם חישוב, אם עושים שם חישוב בגמרא על השנות חייו של אדם הראשון, וזה בסדר, אפשר להגיע, אז מגיעים פחות או יותר לדיוק מסוים. אבל זה לא תורה אומרת ככה. זה דעה. שהיא ודאי דעה חשובה, טובה בגמרא, אבל זה דעה. אולי אנחנו מבינים את הדעה הזאת רק חלקית, אולי יש עוד אפשרויות להבין את גיל העולם, לא רק על פי מה שסופרים בגמרא. למשל, אפשר להבין שעכשיו זה שנת 5774, ממתי? מבריאת האדם, לא מבריאת העולם. הרי אנחנו פה מתחילים עכשיו, באלף תשרי, אנחנו מתחילים לספור שנה חדשה, ולמה אלף תשרי? אדם נולד באלף תשרי, נברא, כן? באלף תשרי. אבל אותם ימים שקדמו לבריאת האדם, אנחנו אומרים, טוב, זה יהיו 5 ימים סך הכל. אבל לפי חז"ל, 5 ימים הללו הם לא יהיו 5 ימים כמו שאנחנו מכירים אותם היום. יום בתורה זה לא יום. יום זה עידן. כן, כמו 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול, כי יעבור. יום זה עידן, זה תקופה. יכול להיות תקופה כ-1,000 שנה, כמו שדוד המלך אומר, או יכול להיות תקופה של מיליוני שנה. מיליארדי שנה. זה כמו שיש בפלאונטולוגיה, יש מונח כזה, האירה, כאילו, העידן, עידן המזוזואי, יש עידן קמברידג'י, עידן יורו, עידן, יש עידנים כאלה, שהם נמשכים מיליוני, עשרות מיליוני שנה, מאות מיליוני שנה. לכן, אי אפשר להגיד שלפי תורה העולם שלנו 5774. ואולי כל הספירה הזאת היא מתחילה מרגע של גירוש אדם מגן עדן. או אולי כל הספירה הזאת מתחילה, כמו שאנחנו יודעים, שברא עולמות ומחריבן. קדוש ברוך הוא ברא את עזה. כל מה שמדע סופר זה אותם עולמות שנחרבו. ואלה שאנחנו היום סופרים, זה עולם ההיסטורי, המודרני, שאנחנו מקים אותם 5,000 שנה, וזאת הכוונה שהעולם קיים. זה נושאים מורכבים. לכן אי אפשר להגיד שלפי תורה, אתה מבין? כי ברגע שבנם אומר לפי תורה, אז מה זאת אומרת לפי תורה? אולי יש דעות שונות בתורה. אולי יש גישות שונות בתורה, ואכן זה כך. יש כאלה שאומרים שחמשת הימים שקדמו לתקופה של אדם הראשון, הם יהיו כפשוטו 24 שנה. יש כאלה שכך אומרים, ויש כאלה שאומרים לא. זה נמשך מיליונים, יכול להימשך מיליונים, מיליארדי שנה. למשל, רב קוק, אצלכם במקור מספר אחת, כך הוא אומר. להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. ולמה חשוב להגיד את הדבר הזה? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אתה בכלל משווה? שם מדובר על עולם הרוח, שם דברים מתוארים דברים יותר מטאפיזיים. והחקירות מתייחסות לעולם החומר, לפיזיקה בלבד. מה בכלל אנחנו משווים? למה בכלל לדבר על זה? למה... מה הקשר? אז הרב אומר, אל תגיד ככה. העולם נברא בהתאם. חומר ורוח איתימו אחת את השני. ולכן להשוות בין סיפור הבריאה ובין מה שאומר המדע, להשוות ביניהם זה דבר נכבד, דבר טוב, נכון לעשות את זה. אין מעצור לפרש פרשת אלו תולדות שמיים וארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים. יכול להיות שבאמת היו מיליוני שנה לפני כן. וזה גם דת תורה. גם, כמו שבפיזיקה, כמו שאמרתי לכם קודם, אם אתה לא מומחה לתחום הזה, זה, אין לך מה לומר. זה שאתה מומחה בתחום אחר, זה לא אומר שמה שאתה, מה שאתה מייצג זאת אמת. אז זה דבר גם בתורה. אדם יכול להיות גדול בתורה, ולא לדעת כלום בתחום מסוים של התורה, למשל בספרות סתם. יכול להיות גאון עולם בחושן משפט, ולהיות עם הארץ, נגיד, בספרות סתם. פשוט לא לדעת, כלום, לא מבין. זה שבן אדם הוא רב גדול, זה לא אומר שהוא מומחה בתורה, בתחום הזה שחוקר פרשה בראשית. צריך תמיד לראות מה המקורות שלנו אומרים. לא לבנות על זה שיש מישהו שהוא מייצג תורה. מאוד קשה לייצג תורה, כי אם אתה לא למדת את התחום הזה, אתה לא יודע שזה מקפל בתוכו שנות מיליונים, כמו שאומר רב קוק כאן. לכן זה מגוחך לבוא ולהגיד, תורה אומרת כך וכך. כי גם בתורה יש הרבה דעות, כמו במדע, דעות שונות, סותרות. אז אנחנו מבינים שיש כאן דבר שאפשר לראות אותו כסתירה, ואפשר להעמיק ולראות שאין שום סתירה. סתירה היא בדרך כלל אנשים שלא מבינים בדבר, לא מבינים בתחום, אז נוצרת סתירה. אבל מישהו שהוא מבין עמוק, אין שום סתירה בין תורה ובין מדע. כלום. אולי דוגמה נוספת, גם מאוד מפורסמת בעניין הזה, זה תורת ההתפתחות של דרווין. גם פה אנחנו רואים כאילו יש סתירה ברורה בין תורה ומדע. מדע אומר שהאדם נברא מקוף, ובא מקוף, התפתח לאט לאט, ותורה אומרת ש... הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מאפר מהאדמה, ופתאום, הופ, ועשה ממנו אדם. יש מדענים גדולים, חתני פרס נובל, שהם חושבים שתורתו של דרווין היא אמיתית ונכונה. ויש גדולים, מדענים, מומחים בתחום הזה של ביולוגיה, חתני פרס נובל, שהם חושבים שזה לא רציני ואין לזה שום הסבר, שום הוכחה וכלום. זה לא מדע אומר משהו. זה דעות, דעות כאלה ודעות כאלה. וגם באלה שכן דוגלים בשיטתו של דרווין, גם הם אין הוכחות. זאת אמירה, זאת הנחת יסוד, מה שנקרא במדע, יש מונח הזה, היפותזה. היפותזה זה מין הנחת עבודה שלנו, שאנחנו הולכים על פיה, אבל הוכחה אין. שום הוכחה, עד היום. בכל הרעיון הזה של תורת ההתפתחות, עד היום אין אף הוכחה אחד ברורה, חד משמעית. זאת אומרת, אני יודע שמלמדים בבית ספר כאילו זה ככה, אפילו באוניברסיטה אומרים שזה ככה, ברור שזה פשיטה, אבל זה ממש לא נכון. אין הוכחה אחד, חד משמעית, שאדם בא מהקוף וכל זה. דרך אגב, דרווין אף פעם לא אמר שאדם בא מהקוף. זה אחד החברים שלו בשם הקסלי, הוא זה ש... היה מאוד מאוד אנטי-דתי כזה, והוא רצה להשתמש בעניינים של מדע כדי לנגח את הדת. אז הוא אמר את המשפט המפורסם שאדם בא מהקוף. אבל כמובן שהוא לא חשב ככה. אלא כמו שאמרתי לכם קודם, כל מדען הוא מבין שזה על פי נתונים שיש בידי. מה אני יודע, איך אני יכול, מאיפה יש לי דעה הזאת. אז אני רוצה להראות לכם את הנקודה הזאת כאן לגבי דרווין, שלמרות שהוא לא היה מדען מקצועי, הוא היה יותר ככה חובב, זה לא היה מקצוע שלו. אבל אז באותם ימים כמעט כולם לא היו מקצוענים במדע. דרווין, בכל אופן, הוא היה אדם גדול, והוא הבין שמה שהוא אומר זאת לא אמת. הוא לא גילה את האמריקה, הוא לא אמר, הנה זאת עובדה, הוכחתי, זה חוק האבולוציה. הוא הבין שזה תיאוריה, שזה מחשבה. והוא בעצמו אמר, אני לא בטוח שמה שאני אומר זה נכון. יש לי בעצמי הסתייגויות למה שאני אומר. ובדרך כלל פשוט דברים הללו לא מספרים ולא מלמדים בבתי ספר וגם לא באוניברסיטאות, לא... אלא מציגים את זה כאילו זאת אמת מוחלטת, אבל היא לא. אז נתן לכם למשל דוגמה למה שדרווין בעצמו היה אומר על התיאוריה שלו. הוא אומר, מה הבעיה הכי גדולה בתיאוריה שלי? אם אני אומר שהאדם, שהעולם נברא, בעצם עולם החי, נברא מחומר דומם, ואז הוא התפתח על ידי... התהליך הזה של מלחמת הקיום, זאת ההישרדות, החזק שורד, ומתאים את עצמו למציאות, והתפתח לאט לאט, אז בהתפתחות, באופן הגיוני, צריכים להופיע שלבים של ההתפתחות. כן, למשל, אם הוא אומר שם, דג יצא ליבשה, והפך לריפטיליה, נגיד, לזוחלים, אז לאט לאט זה לקח מיליוני שנה, אבל נגיד שם הסנפירים הפכו לרגליים, והתפתח לאט לאט מערכת נשמה, ואז מישהו שהוא דג הפך להיות לריפטיליה, ומריפטיליה ליונק וכו'. אז התהליך הזה שאתם בטח ראיתם אנציקלופדיות וכל מיני ספרי ביולוגיה או היסטוריה שככה זה היה, תהליך הזה צריך שיהיו מדרגות ביניים, בין דג ללטאה נגיד. שלדים שהם כוללים חלק דג וחלק ריפטיליה. הבעיה היא שהשלדים הללו בעיניים, זה נקרא לינק, intermediate link בלשון של דרווין, intermediate link הזה, דהיינו, חוליות בעיניים, לא נמצאו. לא בין דג לזחל ולא מזחלים ליונקים ובין יונקים לאדם, לא מצאו שום חוליות בעיניים, intermediate link, לא קיימים. למה? איפה הם? אז דרווין אומר, באמת לא מצאנו, אין את זה. וזה קושייה מאוד גדולה לתיאוריה שלי, כך הוא אומר, זה קושייה מאוד גדולה. אבל אני מתארץ את הקושייה הזאת על ידי אמירה שאנחנו לא יודעים לחפור מספיק עמוק לתוך אדמה. כמה אתה יכול לחפור אם יש לך עת חפירה לפני 150 שנה? אבל לעתיד יופיעו מכשירים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, כמו אקסקובטרים וטרקטורים וכל מיני שם כאלה שחודרים לתוך הקילומטרים בתוך הקרקע, מין מקדיחות כאלה ענקיות. אז כשלעתיד יהיו כלים שיוכלו להגיע עמוק לאדמה, הם ימצאו את החוליות בעיניים. ואז דרווין אומר, ואם אנחנו לא נמצא, או מי שלא מקבל את הדעה הזאת שאין לנו מספיק כלים כדי לבדוק, אז התיאוריה שלי לא נכונה. זה מה שהוא אומר. אני רוצה להראות לכם את זה כתוב באנגלית, במקור, במילים של דרווין עצמו, שלא יהיו לכם ספיקות. זה אנגלית פשוטה, קלה, קל מאוד להבין את זה. ואתם פשוט תוכלו לדעת, להגיד בעצמכם שאתם מכירים את זה ממקור, איך דרווין שואל את השאלה הזאת ודוחה את הרעיון הזה. תסתכלו, אצלכם זה מקור 2. אומר את זה דרווין בספר המפורסם הזה שלו, שפה הוא כותב על כל תורת האבולוציה. אז הוא אומר, עכשיו הוא מקשה לעצמו קושייה. Why then is not every geological formation and every stratum full of such intermediate links? אז למה לא כל שכבה גיאולוגית וכל החלק באדמה שהוא לא מלא את החוליות בעיניים הללו בין מין למין? למה זה לא מלא השלדים הללו? This perhaps is the most obvious and serious objection which can be argued against this theory. וזה כנראה הטענה הכי ברורה והכי רצינית שיכולה להיות ניתנת נגד התיאוריה שלי. הוא אומר את זה בפירוש. עכשיו הוא אומר, אז מה הפתרון לזה? שלעתיד ימצאו את זה, יהיו כלים, מה שנקרא, הוא קורא לזה geological record, זאת אומרת, כלים שיוכלו להשיג את מה שאנחנו חסרים, החוליות בעיניים הללו, מה שנקרא missing link, אז הוא אומר ככה. He who rejects the view of imperfection of the geological record will rightly reject the whole theory. ומי שלא מסכים, שדוחה את ההסבר, את הדעה, בכך שהכלים הגיאולוגיים שלנו לא מספיק מפותחים, הוא בצדק דוחה את כל התיאוריה שלי. ומה שאנחנו יודעים כבר 150 שנה אחרי דרווין, שכבר יש לנו geological record, ואנחנו כן יכולים לחפור עמוק באדמה, ועד עצם היום הזה לא נמצאו שום intermediate links, שום חוליות בעיניים, לא נמצאו. אז הדרווין מעיד על עצמו ואומר שהתיאוריה שלי היא רק תיאוריה, היא לא אמת, היא לא עובדה. לכן היא לא יכולה לסתור מה שאומרת התורה. מצד שני, ישנם מדענים גדולים, כמו שאמרתי קודם, חתני פרס נובל, שהם כן מקבלים את התיאוריה הזאת, והם כן מגיעים לאיזשהם הישגים ברמה של מיקרובים, אבולוציה בתוך מיקרובים, ויש להם איזה שהם דברים אחיזה, הם גם יודעים שאין חוליות ביניים, ובכל אופן הם מחזיקים בדעה הזאת. אז למה? למה הם כן חושבים ככה? אז תשובה לשאלה הזאת אנחנו נראה בהמשך בשיעור הבא. להתראות.